בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי, מזמינה אתכם ואתכן למסע, באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש ללמידה, להתפתחות ולהשראה. גם בשלב זה של חיי, אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט, אני מתכוונת להקשיב לכל אורחת שתגיע באמפתיה, כנות וסקרנות, בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. מזה זמן רב מקננת בי המחשבה שממש מול העיניים יש לנו מכרה זהב של תבונה, חוכמה, ניסיון, חיים ובעיקר פרספקטיבה. אז החלטתי לפנות לנשים לא רגילות ויוצאות דופן שחצו את גיל ה-60, 70 ואף ה-80 ולשמוע מה יש להן להגיד על החיים. האורחת שלי היום היא אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית מומחית, מדריכה, ובעברה כיהנה כפסיכולוגית הראשית של שירות התעסוקה. כיום אורלי משלבת שלושה תחומי עיסוק בו זמנית. התחום הציבורי, ניהול התחום של פסיכולוגיה תעסוקתית במרכזי הזדמנות, מרכזים שהם שיתוף פעולה של משרד הרווחה, העבודה והרשות המקומית. התחום הפרטי, יש לה קליניקה פרטית, בה היא מקבלת אנשים בתחום התמחותה, אחרי באמת עשרות שנים של ניסיון ומקרים. והתחום האקדמי מלמדת ומכשירה בעצם את הדור הבא של פסיכולוגים באוניברסיטת רייכמן. בין שלל עיסוקיה גם מתנדבת וחברה בוועד המנהל של הסתדרות הפסיכולוגים, וחברה בוועד המנהל של עמותה לקידום צעירים ומאותגרים, עמותת עמית לדרך. אורלי כתבה שני ספרים בשיתוף דוקטור אורי דהן, האחד מלקות לחירות. זהו ספר חצי אוטוביוגרפי המזמן הצצה אינטימית של הקוראים והקוראות על ההתמודדות של הכותבות עם קשיי הלמידה, הקשב והריכוז לאורך חייהן. ילדות, צבא, לימודים, אקדמיה, תעסוקה, זוגיות, הורות, לצד דרכי ההתמודדות והצמיחה והמימוש האישי והמקצועי. הספר השני הוא ספר הדרכה מעשי לסטודנטים הלוקים בהפרעת קשב וריכוז, מורה הנבוכים. בנוסף, אורלי מובילה פודקאסט עם גלית יצפן, פודקאסט העוסק בהפרעת קשב וריכוז, והוא נקרא, זה מעסיק אותי, לחיים טובים עם הפרעת קשב, נכון? נמצא טוב, בכל כן. הפלטפורמות?
כן.
אוקיי. אבל מה שבעיקר ניכר על העין במפגש עם אורלי, זו האנרגיה. השמחת החיים המתפרצת והטמפרמנט. ואותי באופן אישי מרשים, איך היא מצליחה עדיין לשמר את כל החלקים הילדיים, גם בשלב זה של חייה. נשואה לניצן ואימא לשני ילדים, גל ויעל. בפרק אני אדבר עם אורלי על מסע החיים האישי והמקצועי, איך האישי והמקצועי בעצם משתלבים זה בזה, על אתגרי התעסוקה בגילי 50, 60 ואף 70, על גילנות בשוק התעסוקה, ועל המחשבות והתמודדות עם הגיל ועם הפרק הבא. בוקר טוב, אורלי.
בוקר טוב, כיף להיות פה.
חבל שלא הקלטנו את צהלות השמחה כשפתחנו את הרמקול. זה בדיוק מה ש... זה נראה לי מספר חלק מסיפור של אורלי. אבל נתחיל באיזשהו מבט שלך, רטרוספקטיבי על החייך, מה מבחינתך הכי השפיע על מי שאת?
וואו, איזה שאלת פתיחה. אני חושבת שכמו כל אחד, הבית שבו גדלתי, גדלתי לשני הורים מאוד צעירים, ממש בתחילת גילי ה-20 שלהם, שלא תמיד ידעו בדיוק מה הם עושים, אבל הם היו מלאי אנרגיה ועשייה והתחדשות וגדילה, ולמידה, וחברים, וטיולים, ואני חושבת האמת, אף פעם לא חשבתי על זה עד לרגע זה, שיש משהו באנרגיה הזאת, אתה גם הזכרת האנרגיה ככה יותר ילדית, שחוץ מטמפרמנט ודברים שנולדים איתו כמובן, באמת אולי שנולדתי לתוך הדבר הזה של חיים צעירים, מתפרצים, מתחילים, מתגבשים, שוב, שממש ממש לא רק יתרונות, אבל יש המון יתרונות מבחינת החיות והתנועה והגדילה, והורים שלי עברו המון המון דברים מי שנולדתי, גרו באיזה מחסן בקריית עטה, שאבא שלי היה סטודנט, ואמא שלי התחילה להיות מורה, אצל משפחת מולר המפורסמת, שמשפחת ככה שהקימה את עטה, ועברתי איתם לדירה ולבית, אני הבחורה, כי אני גם נכדה הבחורה. אז גם הייתי המון דודים בהם צעירים.
בהם ילידי הבית? בהם ילידי הארץ?
שניהם ילידי הארץ, ככה ש... וגם אני והילדים שלי, אז זה כבר ככה דור שלישי בארץ. ההורים משני הצדדים עלו מאירופה, אבל מקומות מאוד מאוד שונים. ההורים של אבא שלי כזה, רוסיה ופולין, משפחה בורגנית, משכילה, עם הרבה ספרות ומוזיקה ודברים כאלה, והמשפחה של, מצד אמא שלי, באמת משפחה מרומניה, הונגריה שורדת כזה חקלאית, שורדת את החיים עם יתמות וסיפור חיים הרבה יותר מורכב, ואני חושבת שהצירוף של שני הדברים האלה באמת מוטבע בי, המשהו הישרדותי, הבסיסי, השורשי כזה של, לאחוז בחיים חזק ולהילחם אליהם, ושהם לא מובנים אליהם, וצד שני באמת שכבה מאוד של תרבות ובחירות, ובאמת משהו קצת אחר, ספרות, סבא שלה משחק בגיל, רק כשלמדתי בקושי לקרוא, אז היה משחק תשבץ נע, והיא צריכה לדעת מלימוד מורכבות, ולקחו אותי להופעות ולדברים כאלה, ועם הסבתא השנייה זה היה כזה, לשחק עם שועית ולהיות במטבח, ולעשות אמבטיות, ודברים מאוד מאוד מחברים, כן.
ואימא, איזה ככה, איזה השפעה עלייך, אימא?
אני חושבת שהייתה לה השפעה מאוד מאוד חזקה, אמא שלי, שאני נולדתי, הייתה מורה צעירה, ולא עצרה לרגע, הלכה ולמדה ייעוץ, אחרי זה הלכה ולמדה פסיכולוגיה אדלריאנית, נסעה לארצות הברית להשלים תואר שני, שזה דבר שממש לא מקובל עם ארבעה ילדים.
כולכם עשיתם רילוקיישן בשלב
לא,
הזה?
לא, היא נסעה לבד, והשאירה אותנו פה עם סבתא שלי, ואח שלי היה ממש ממש צעיר, והיא חזרה והלכה, זה ככה היה גם החודשים, ואחר כך ההורים שלי עשו רולוקיישן, אז היא השלימה את הדוקטורט בפסיכולוגיה, ושם באמת נחשפתי לפסיכולוגיה, שזה עניין אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני חושבת שספגתי ממנה את העניין של התנועה, של להתקדם, של ללמוד, של לא להישאר במקום אחד, כל פעם להסתכל על השלב הבא, להבין אותו, לראות מה זה מצריך, וגם כמובן ספגתי את המחירים של הדבר הזה, כי כמו שאנחנו יודעים, שום דבר בחיים לא בא ללא מחירים, אבל זה מאוד מאוד השפיע עליי. אמר לי, היה ברור שאני עובדת, ועובדת הרבה, וקריירה, זה לא היה בשאלה בכלל, זה לא היה בשבילי אפשרות לבחור במשהו אחר.
תגידי, וכל הקצב הזה גם מתיישב עם הפרעת קשב וריכוז שגילית בגיל מבוגר.
כן. כן, אז גדלתי כמו כל הילדים יש פרעות קשב וריכוז עם הרבה תנועתיות והרבה טאקלים שבתור ילדה את בכלל לא מבינה מאיפה זה בא לך, ולמה את לא יושבת בריכוז, ולמה תמיד נופל ונשבר, ולמה ככה, חוויה מאוד מבלבלת עם החיים, כי יש חוויה של צד אחד, באמת ידע עם שמחת חיים, וחכמה, ויודע הדברים, אבל בסוף, לא, זה לא תמיד מתכנס, בלדעת שאם צריך לבוא, מתי לבוא, מתי המבחן, מה בדיוק עושים, ואיך בדיוק מתנהגים בכל מקום, אז באמת גדילה, בטח בעולם שני, הייתי שבכלל לא היה את המושג הזה, הפרעת קשב, זה לא היה קיים, אז חוויה של שונות, ולא תמיד להשתלב במערכת, ולא תמיד להבין למה, בדיעבד אני חושבת שזו חוויה שהיא באמת, היא מורכבת, כלומר יש בה קושי, אין ספק, ויש גם למידה של איך מתמודדים עם קשיים מגיל מאוד צעיר, ואיך מאלתרים, כי כל יום קורה טעויות, כולל היום, כלומר, אין יום בלי משהו, אין כזה דבר.
מה זאת אומרת?
כל יום קורה משהו, אפילו דברים קטנים, גדולים, יש רוכחים מפתחות, ארנקים, חושבים שמגיעים בשעה מסוימת, מגיעים בשעה אחרת, לא מוצאים את השעה, כמו שאת יודעת היום. באמת, אין סוף. עכשיו, שאת גדלה, זה לא רק את, זה הילדים שלך וכולם, מסתרים לך, זה אחד על אחד, על השני, כמה טעויות יש בבית אחד בבוקר ממוצע. אז עם הזמן, זה לוקח המון, המון, המון זמן, אבל לומדים לחיות עם זה, לומדים קצת, קצת לנהל את זה, והרבה, הרבה לצחוק על זה ולחיות עם זה. ומצד שני, אני חושבת שהעמדה הזאת של להיות מבחוץ, היא עמדה מאוד מעניינת, כי היא נותנת זווית ראייה אחרת, היא נותנת איזה חופש של תנועה ויצירתיות שאין אחרת, והיא גם איכשהו יוצרת...
מה, חוויית השונות הזאת שאת מספרת בגיל צעיר?
השונות, השונות. את מבינה לך שאת לא בוחרת בזה, כלומר, זה ככה. ועם הזמן, אני חושב, לוקח הרבה זמן, ללמוד מאוד להעריך את זה, את החשיבה אחרת, את הגישה אחרת, וזה יוצר עוד משהו בעיניי מאוד חשוב, פחות תלות במה כולם חושבים. כי בגיל מאוד צעיר, את יכולה, מצליחה להבין ש... אוקיי, את לא תשיגי את זה. כלומר, את לא תשיגי את זה שכל מגיע, זה ילדה טובה, איך את מתנהגת יפה, איך את יודעת את כל הכללים, זה כמובן לא יקרה.
אבל יש פסיכולוגיה שלמה, בגיל לפחות צעיר, של פגיעה בדימוי עצמי, ובערך עצמי.
אני חושבת שבהחלט זה קורה, אני גם מטפלת בזה, אז אני רואה את זה כל מיני אנשים, זה בין, הטווח של בין, נכון, פגיעה ממש ככה, דימוי עצמי נמוך, לבין דימוי עצמי, הרוב מה שאני רואה יותר מחורר. כי בחוף אנשים שגדלו בבתים טובים וסבירים, ושתמכו בהם, ובכל זאת הצליחו בדברים בחיים, אז יש דברים שאני, ואני חושבת גם אנשים אחרים מרגישים מאוד טוב בהם, אף אחד לא יגיד לי, כמו שאת אומרת, שאני שמחת חיים, או אני לא יצירתית, או אני טיפשה. זה לא, יכולים להגיד לי, אבל זה לא יתפס. אבל דברים אחרים, זה בהחלט יכול להיות. כמו, נגיד, הרבה פעמים לפגוע באנשים אחרים, כי בלי כוונה, כי לא באתי בזמן, או אמרתי דבר שלא הייתי צריכה להגיד, או לא שמתי לב לדברים, או באמת, התאונות האלה שקורות, הן משפיעות על כולם. חבן זוג שלי אומר, אני לא, אין לי לקויה למידה, אבל אני לימוד לקויות, כאילו, מי שצריך לספוג, וזה הזמן, ניצן, להגיד לך תודה רבה, על שנים ארוכות, של עמידה בקשיים. אתה מראה בהחלט עמידות, נחישות וחוסן. אז צריך באמת למצוא מישהו שאוהב, אנחנו תמיד צוחקים במשפחה שהוא בחור להצלות. צריך אותנו צריך להציל, והוא בחור להצלות. אז זה קצת...
איזה מקרה.
אני מתקשרת אליו ואומר, מה קרה? לא מה נשמע, מה קרה? ו-90% מהפעמים הוא צודק, קרה משהו. אז באמת, עמדים לצחוק עם החיים, אבל שוב, זה לוקח זמן, כי בהתחלה זה נורא קשה ומורכב.
ובאמת הוא מקבל את זה ככה, זאת אומרת, זה לא מעצבן אותו כבר לפעמים?
ברור שזה לפעמים מעצבן אותו, אבל...
כאילו זה הקשיים בזוגיות שאנחנו מדברים.
כן, יש בהחלט קשיים לזוגיות, וזה בהחלט... זה מאוד מעצבן גם, זה בהחלט גם מעצבן, אבל זה, אני חושבת שזה גם מחבר. ושוב, זה לא הדבר היחידי שקיים בזוגיות, כן. זה מרחב שלם, אז הסך הכל צריך להיות פחות או יותר בסדר. אז, אבל כן, אין ספק שזה מאוד מעמיס. אני נקלט הרבה באנשים שבזוגיות שיש שחיקה. כי בסוף אתה רוצה בן זוג מתפקד וזה, ולא כל היום לפתור את הבעיות. זה ברור שזה, ברור שזה שוחק, ובגלל זה, אחד המשפטים שאני תמיד אומרת לאנשים, ואני אומרת למי שמגיע אליי, לטיפולים, תשמעו, זה 0% אשמה, נולדנו עם זה, זה המוח שלנו, אנחנו לא עושים שום דבר בכוונה, לא באים לפגוע באף אחד, להפך, אחד הסימנים שיש המון חרטה, אחרי הרבה דברים שקורים, והמון האשמה עצמית, ומצד שני, זה 100% אחריות, 0% אשמה, 100% אחריות. האחריות שלנו לטפל בבעיות שלנו, לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, למזער נזקים, להגיע לשליטה, ללמוד מניסיון, לעשות יותר טוב שאפשר.
כשאת מדברת על נזקים או הצלה, יש לך איזה דוגמה למה את מתכוונת?
מיליון דוגמאות, כאילו...
אחת.
אין סוף דוגמאות. אני עם הבת שלי באילת, אנחנו יוצאים מהמלון, אומרים, יהיה זמן עד לטיסה חזרה, אוקיי, קצת נסתובב בים, הולכים לים, מסתובבות, והגיע זמן לטיסה. ופתאום אני מסתכלת ואומרת, יעלי, איפה המזוודות שלנו? נשארו במונית, מתברר, שתינו רק עם בגד ים. וזה, שרי, קשור. מזל שהיה לי תרנק, יש לי טיסה עוד איזה פחות משעה. אני לא יודעת מה, זה שעה שבאלת השדה תעוף היה בפנים, אני אומרת, טוב, אוקיי, אין מה לעשות, קודם כל סמלה. אני הולכת קונה שיהיה לנו משהו לשים עלינו, לא נעלה ערומות לטיסה, ומזל שהיה לי תרנק. ואני מתקשרת לניצן, אני אומרת, ניצן, זה המצב, ביי, להתראות, אני קולה ככה לטיסה, לא יודעת מה לעשות. אחרי שאני מגיעה לזה תעופה, 20 דקות, הוא אומר לי, תצאי החוצה, המונית בחוץ עם המזוודות. אמרתי, מה? אוקיי. מה שהוא עשה, הוא שאל אותנו איפה עלינו, ואז הוא התקשר לכל תחנות, הוא באמת מצטיין, אני מלגיד, המוניות באזור, ואז הוא ביקש מהם להגיד, ברמקול מי יש לו מזוודות ששכחו, ואז הוא כמובן שלם רחוק, ושלח את זה לשדה התעופה. זו דוגמה קטנה, זה כאילו דוגמה,
הדוגמות,
לא שגרתית עם הבולטות, לא כאלה, אבל מזוודות, את יודעת כמה פעמים שרחתי מזוודות, אבל זה טקלים כמו של איפה הטלפון, איפה המפתחות, עליתי למעלה לקחת משהו, ולמה עליתי בכלל, מה אני עושה פה, כי המחשבה הזאת, אני צריכה, לא יודעת מה, לקחת בקבוק מים, ואת מסובבת את הראש, וזהו, היא נמחקה. ואני אצא בלי הבקבוק מים.
אבל את גם מטפלת בזה, גם כתבת ספרים, את גם... אז
בגלל זה אמרתי, הייתי צריכה כל כך הרבה שעות טיפול, לא יכולתי לממן את זה, אז עכשיו אני עושה את זה לאחרים.
אבל מה את אומרת?
אני אומרת שזה עוזר.
מה עושים מולה? מה את עושה? מה הפרקטיקות?
מה אני עושה עם אנשים? תראה, קודם כל לקבל, אין מה לעשות, לקבל זה המצב. אבל שוב, לא לקבל את התוצאות של המצב, לקבל שזה המצב הבסיסי, זה מה יש. המוח עובד ככה, הזיכרון מפוזר, אין קו אחד, המחשבה היא כמו זיקוקים, הולכת לכל הכיוונים, הריכוז בא והולך. דרך אגב, זה מאוד נכון לחשוב שאין ריכוז, יש ריכוז, יכול להיות ריכוז מאוד גבוה. שאני על משימה באיזה היפר קשב, אי אפשר להזיז אותי, ויש לי הספקים אדירים, כמו להרבה אנשים הפרעות קשב. אנחנו עובדים כמו בחמישה אנשים, כי אפשר להגיד חוסר ויסוד, ואפשר להגיד, איך את אומרת, רמות אנרגיה גבוהות, זה אותו דבר. השאלה איך מסתכלים. אז קודם כל לקבל שזה קיים, דבר אחד. דבר שני, אפרופו תיקון של הדימוי העצמי, אני עובד המון על הדימוי העצמי, כי אפשר להגיד שוב, אתה מפוזר, אפשר להגיד מחשבה עשירה. אפשר להגיד, אתה לא יכול ללכת בתלם, ואפשר להגיד, יש לך המון יזמות ויצירתיות. אוקיי? כלומר, אפשר להסתכל על זה, על אותו דבר, בהמון כיוונים, מבלי להכחיש את הקשיים, כי הם קיימים. הדבר השלישי, באמת לראות את הכוחות, וללכת ולעשות תוכנית חיים, ותוכנית עבודה, ותוכנית חיים בכלל, שמתאימה לכוחות. בדרך כלל, למשל, לשבת כל היום מול מחשב על ניאון, לעשות טבלאות אקסל, זה לא יתאים, למרות שיש כאלה שזה כן מתאים להם, כי זה מרגיע. כלומר, צריך להבין שבהפרעות קשב אין דבר אחד שמתאים, אין דבר כזה. זה צריך לראות את הסך הכל, והדבר האחרון חשוב להגיד, זה לקחת את מה שקשה ולעבוד, לא לוותר. איך מנהלים יומן, ואיך עושים לוז, ואיך עושים דברים שלא שוכחים, ואיך עושים בקאפ סיסטם. כלומר, אני חושבת שהפרעות קשב זה ניהול משברים מתמשך, אתה צריך להבין שזה המקצוע שלך, לא חשוב המקצוע שלך חוץ מזה, זה המקצוע שלך, המשברים יגיעו, הבעיות יגיעו, זה רק צנות טיים, ואת צריכה להיות מוכנה לזה, ולהכין מערך שמתאים לזה. ואם את עובדת עם זה נכון, זה לא, ממש לא מוחק, אבל... זה ממש מאפשר חיים עם תוצאות ממש בסדר.
ואת רואה אנשים שמגיעים אליך לקליניקה, ההתקדמות שלהם?
בהחלט, בטח. לא, אם לא, אז מה הייתי עושה? בהחלט אני רואה, אני חושבת שקודם כל העבודה על המערך הרגשי היא סופר חשובה, כי יש כל כך הרבה אשמה ובושה וכעס ותסכול, ולמה דווקא אני, ומה עשיתי להורים שלי, וכמה אני מאכזבת, ובאמת,
דברים... זה חוסר סבלנות לפעמים של הסביבה הקרובה.
לגמרי.
כמה אפשר להכיל את הדבר הזה?
לגמרי, לגמרי, ובאמת, אומרים, מקבלים את זה ולא מקבלים, כי אני לא יודעת כמה, אולי כן, כמה כועסים על מישהו עיוור, או מישהו שעל כיסא גלגלים, אולי גם עליו כועסים. אבל נראה לי, לא יודעת אם זה משפט נכון, שאולי פחות, אבל נראה פחות. פה זה כאילו, זה נראה הכל בסדר. איך בכיתה ד' אמרה המורה של הבן שאמרה לי, אני יודעת שיש לו הפרעות קשב, אבל למה הוא מתנדנד על הכיסא? אוקיי, זה מה שאת לא מבינה מה זה.
גם הילדים שלך עם הפרעות קשב וריכוז, שניהם?
כן.
זה תמיד כך?
זה לא תמיד כך, אבל יש סיכוי גבוה. יש סיכוי
ותגידי,
גבוה.
ותגידי, זה לא יותר בנים מבנות?
אני אומרת שיותר בנים מבנות, אבל יש שאלה האם זה באמת ככה, או בנות זה נראה אצלהם אחרת, והן בתת אבחון, כי הן פחות מפריעות לסביבה, זה יותר הן סובלות. אז וזה, קודם כל הפערים הולכים ומצטמצמים, אז עובדתית זה כן, אבל לא ברור מה בדיוק, על מה זה יושב, זה באמת גנטי, או פשוט זה נראה אחרת בחוץ. אז ברור שזה נראה אחרת בחוץ, כן. נגיד, לא, בדרך כלל לא ילכו מכות, אוקיי, אבל הם אולי יותר ידברו הרבה בשיעורים, אם הם צעירות, או יפקו יותר, או יותר לביליות רגשית. זה בא לידי ביטוי בדרך כלל אחרת, אבל שוב, אנחנו כבר יודעים שבכל תחום ההבדלים בתוך מגדר, הם יותר, הרבה יותר גדולים אשר להבדלים בין מגדרים, כמעט בכל תחום. אז צריך להסתכל על זה מאוד בזהירות.
ובוא נחזור לאורלי. אורלי, הילדה שגדלה ובגיל 50 הובחנה, איך הייתה ההבחנה מבחינתך? מה היא עשתה לך? וזה מאוחר יחסית בגיל...
מאוד מאוחר, אני ידעתי הרבה קודם. הצורה שגיליתי את זה, זה כבר הייתה עשיתי תואר ראשון, ותואר שני, ועוד תואר שני. האמת, באמת, לא בדרך נס. תואר ראשון לפי דעתי, בגלל שעשיתי אותו בהליכה באוויר. מה זה אומר? הייתי דיילת, ולא הייתי הרבה בשיעורים, והלכתי בדרך כלל רוב הזמן מבית גבירון לניו יורק, הייתי הולכת במעברים מטוס, כי לא יכולתי לשבת, אז מה שעשה לי, הייתי אקטיבית בדבר הזה, ואז הייתי משלימה שיעורים. עוד פעם, תודה גדולה, גנית בניסן, פסיכולוגית מובילה, ושניידר, הרבה בזכותה אני יושבת פה, כי היו לו סיכומים נהדרים, וישבנו חבורה ולמדנו, וקצת לפעמים הייתי מכריחה אותה לדבר לתוך הלילה, ולספר את הדברים. אז אם הייתי אז צריכה לשבת שעות על שעות על שעות בשיעורים, אני חושבת שלא יודעת אם הייתי עומד בזה, אבל שהשלמתי, הרבה פעמים אנשים מפרות קשב, זה בזמן שלהם, בקצב שלהם, בצורה שלהם, והם צריכים למצוא את הצורה שמתאימה. ולי באמת להשלים בקצב שלי, אז היום זה פחות, אבל אז הייתי הרבה יותר בשעות הלילה, ולדבר אחד על אחד עם מישהו יותר טוב משהו בקבוצה. אז זה עברתי, והנושא מאוד מאוד סקרן אותי, אני תמיד אומרת שזה הרי תלין הטבעי, שנושא שהוא מאוד מסקרן והוא מאוד מעניין, אז... אתה נכנס אליו, אני נכנסתי אליו, קראתי המון, למדתי המון, עשיתי שני תארים, גם פסיכולוגיה תעסוקתית, וגם פסיכולוגיה קלינית של הילד, וגם למדתי לימודי גשטל, ועוד אחר כך עוד הרבה מאוד דברים, כי הנושא מאוד מאוד סקרן אותי.
אני רוצה, מעניין אותי איך זה פגשת לך רגשית, שקיבלת איזושהי הבחנה פורמלית. זה עשה משהו שזה לא זכור לך?
זה פחות זכור לי. הרגע היותר דרמטי שזכור לי, שבאמת גיליתי את זה. עבדתי בשירותי אוטו באוניברסיטת תל אביב, ואז התחילו לבוא עם כל מיני כאלה פתקים, מינימל ברנדמג' מרופאים, משהו, היה צריך לעשות משהו. הבוס שלי קרא לי ואמר, תמיד אוהבת דברים חדשים, וזה, תקחי את זה ותראי מה קורה. התחלתי לקרוא, למזלי היה מעט מאוד מאמרים, אז יכולתי מהר מאוד כאילו להגיד שאני מבינה, למרות שקראתי 3-4 מאמרים, והתחלתי לקרוא את התיאור. את כל העניין הזה של הפיזור מחשבתי, של השכחות, זה, אמרתי, מה זה? רגע, אני מכירה את זה, זה אני. וזה מאוד ריגש אותי. זה הרגע הגילוי שלי עם עצמי, שמאוד ריגש אותי, ואז הבנתי שאני מפרט קשב, ובעצם הרבה מאוד מהמשפחה שלי מפרט קשב, חלקם מודים וזה חלקם לא, אז אני לא אחשוף מי שלא רוצה. אז זה הגוון בתוך החיים שלי, ושהוא מאוד משפיע על החיים שלי, וזה עזר לי להבין הרבה מאוד דברים בדיעבד, כי התמודדתי עם הרבה מאוד קשיים, כמעט לא גמרתי את הלימודים. לקח לי 8 שנים בין לגמור את הלימודים ולסיים את התזה. זה מטורף, אבל אז סיימתי את הכל, את התזה עם ההתמחות, הכל ביחד, כלומר, זה מין חיים באימפולסים כאלה, של פתאום ככה בצורה מרוקדת לעשות את הכל דברים ביחד ולעזוב, הרבה מאוד ביחד ולעזוב, אבל כן, היו לי בהחלט הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד עליות וירידות, עם מבחנים, זה בהחלט היה מאתגר.
ובחרת בסוף בערוץ התעסוקתי.
כן.
למה?
כי... זה באמת מעניין, אני חושבת שזה כמה דברים, א', עשיתי את הפרקטיקום שלי בבית חולים גאה, במחלקת של נוער ילדים, מחלקה סגורה, היה לי סופר קשה, סופר מציף, מקרים מאוד מורכבים, אבל זה מעבר לזה, אני חושבת משהו בדבר הזה של משהו הרבה יותר קצר, תכליתי, מעשי, שרואים תוצאה, שיותר אופטימי, מתייחס לכוחות של אנשים, ליכולת שלהם לצמוח, לגדול, להתפתח, מימוש כזה בתוך העולם, משהו באנרגיה הזאת, אני חושבת שיותר התאים לי, מאשר ככה להתבוסס בדברים היותר מורכבים וקשים.
כפסיכולוגית תעסוקתית, שאלתי את עצמך את השאלה הזו שאני שאלתי אותך, למה בחר דווקא בזה?
כן, הרבה פעמים, את יודעת, כל תחום יש לו את האובססות שלו, ואחד מהם, פסיכולוגית תעסוקתית, אני רואה את זה גם אצל מודרכים שלי, אצל מתמחים, פרקטיקנטים, מי אנחנו, למה אנחנו, למה בחרנו את זה, מה מותר לנו, מה אסור לנו, זה ממש אובססיה של פסיכולוגים תעסוקתיים, כל מה מסתסקים בענייני הזהות שלהם, כי מסתכלים בענייני זהות אחרים, וזה באמת, ברור שזה אשליה הרי בסופו של דבר, אתה לא יכול לטפל בבן אדם ורק לכוחות ויכולות שלו, זה אשליה, זה לא קורה. אבל אז כן צריך כניסה לדברים המורכבים ולחסמים ולקשיים, והאמת שבסופו של דבר זה גם הכי מעניין. אז תמיד יש את העניין של המידתיות וכמה ואיך, ומה צריך כדי באמת להזיז בן אדם קדימה, ומה זה מיותר, כי תמיד המחשבה שכמו שפרויד אמר, אהבה ועבודה, ואני אומרת לאהוב את העבודה, זה מה שחשוב, מימוש עצמי, מציאת משמעות, שוב, עבודה במובן הכי רחב, של אורח חיים, לייפסטייל, זה גם נדבויות, ואיך שאתה חי, זה המון דברים, זה לא רק דבר אחד, זה באמת, עצם זה, זה כוח מרפא. עצם זה כוח שנותן המון משמעות, זה מחבר אותך לעולם, גורם לך להכיר אנשים, גורם לך להרגיש נחוצה, נראית, ממומשת, באמת, סופר סופר חשוב בעיניי, באמת כערך מאוד מאוד מרכזי, ולממש את זה עם אנשים אחרים, זה חשוב לי, ואני רואה שזה עובד. אז מספיק אולי, את נכנסת לכאבים ולקשיים, אבל רק ברמה שמאפשרת להזיז אותם קדימה. וזה מאוד, לא תמיד קל להבחן את הרמה הזאת, אבל כי עצם הזוזה והחיבור, גם עם החיים מאוד קשים ומורכבים ומשבר, ובטח בשנה הזאת לא צריך לדבר, אנחנו מתעסקים בעקורים, מתעסקים באנשים, המון חבר'ה שכמעט שנה במילואים, באמת, המון לא דברים, אם רוצים את המקום שלהם, זה לא הכל, אבל זה חלק מתהליך ההחלמה והריפוי.
וככה, בתחילת דרכך המקצועית בבניית הקריירה, ויש אוריינטציה מאוד רצינית לעבודה וקריירה ותנועה, איך היה פתאום עם ילדים קטנים? איך שילבת?
שאלה טובה, רגע, אז עכשיו אני צריכה לשתות, כי זה מורכב.
כי גם אמא עשתה את הדבר
כן,
הזה.
כן. אז א' היה לי מודלינג גם מהבית, אני באמת, זה היה לי מאוד לא פשוט, אני לא עשיתי, לא, כמו ילדים בגיל, לא ילדתי בגיל צעיר, כזה 30, 30 פלוס עד 40, בטח בדור שלי זה לא היה צעיר.
למה? בגלל הקריירה?
בגלל הקריירה מאוד פחדתי, כלומר מאוד פחדתי, מאוד לדעתי איך זה ישתלב, והרגשתי שאני צריכה להיכנס לשלב הזה של ילדים, שאני כבר יושבת חזק בקריירה שלי. אני אמרתי שני תארים, כבר עבדתי, אני צריכה את הבסיס הזה, אני צריכה ככה לשבת, ובאמת זה שלב, אני עבדתי בשירותי ייעוץ באוניברסיטה, והיה לי חשוב באמת לעבוד, והתחלתי מאוד 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 לאט הקליניקה הפרטית שלי, כי ידעתי שיש לי איזה דחף מאוד חזק, אני קצת מורכאולית, שאני צריכה מסגרת שמתחילים וגוברים בשעה מסוימת והולכים הביתה, כי אחרת זה מסוכן לי, זה לא יעבוד כל כך טוב.
לא מצאנו זמן לעשות שיחת הכנה.
תראה זה שהילדים שלי גדולים, זה עוד כבר חופשייה. אז זה היה בהחלט, זה היה בהחלט אתגר, וגם פה אני חייבת להגיד שקיבלתי עזרה, ניצן, שוב פעם תודה, לא ידעתי כמה תעלה בשיחה הזאת, היה לנו שותפות ממש ממש מלאה בעניין של יום אני, יום הוא, ובאמת שותפות לגמרי מלאה בדברים, וגם מחמותי זל היקרה, חמי, קיבלנו המון עזרה, ובלי זה אני חושבת שזה היה מאוד קשה, והיו גם כאבי לב, היו כאבי לב, פתאום להגיד כמו צעד ראשון או מילה ראשונה, או דברים שלא ראיתי או לא הייתי, זה לא היה קל. יש איזה מחיר, אני לא חושבת ש... אני, לפחות בחוויה שלי, מי שאומר שאין איזה מחיר, לא יודעת, אז מבחינתי היה, אוקיי.
היום היית מתנהגת אחר?
יכול להיות, כן, יכול להיות. אני חושבת הדחף הזה והפחד, אני חזרתי לחופשות לידה, אני עם הבת השנייה שלי הייתי, גם אחרי ניתוחים, הייתי עליה ניתוחים קיסרי, אחרי שלושה שבועות עבדתי, כלומר.
למה?
כי היה לי את הדחף הזה, היה לי את הדחף הזה להחזיק ולשמור, לא להסביר אפילו עד הסוף למה. אז לא מלא, כי היה לי קליניקה, אבל עדיין זה באמת היה, היה לי דחף מאוד מאוד חזק. היום חושבת שהייתי יותר רגועה, והייתי נותנת לעצמי יותר זמן ויותר מקום. מצד שני, אני חייבת להגיד שזה גם, ואני אומרת את זה להמון נשים, הרבה נשים צעירות שמאוד מתלבטות, עושים הרבה שינוי קריירה, ילד ראשון או שינוי קריירה אחרי ילד ראשון או שני, ואני חושבת שזה גם נותן המון. א', המודלינג. אם את רוצה, בייחוד שהילדה שלך תעבוד וזה, המודלינג הוא משנה. הנושא עניין, אני תמיד הקפדתי לדבר על העבודה שלי, לשתף, להגיד מה אני עושה, להביא עניין לבה, אני חושבת שזה מאוד מעניין.
אבל אם הצעירה, כן. עם ילדים קטנים,
כן.
שיש היום כל כך הרבה קשיים, אני פשוט, היו לי עובדות שהיו להם ילדים קטנים, אני ממש חוויתי את זה דרכם, באמת בעיה עם גנים, הם, קשה, קשה לך, זה קריירה מאוד תובענית, שילדים מאוד קטנים.
אני מסכימה איתך, אבל קודם כל, מבחינתי, לא היה לי שום אלטרנטיבה, כלומר, זה, לא היה לי בכלל שאלה. לא הייתה לי שום שאלה. אני חושבת שאם הייתי יושבת בבית, גם הייתי נכנסת לדיכאון, וגם הייתי, לא יודעת מה, גורמת לאחרים לדיכאון. כאילו, זה לא בשבילי, זה פשוט לא בשבילי. גם היום,
גם זה, היום שאת לא מסתכלת עולם... על זה, את, ב, את בש, בשלם עם זה. אין לך, אין לך חרטה, אין לך... זה,
קודם כל... בטח שיש לי, תמיד יש חרטות, תמיד אפשר לחשוב, הייתי יכולה לעשות יותר טוב ויותר נכון, וגם אמרתי לך מקודם, הייתי יכולה לעשות איזונים יותר טובים. אם היה לי את הביטחון ואת הידיעה, ואני מאוד מסופקת מהקריירה שלי ולאן שהגעתי, שוב, ברור שגם יש לי חלומות שלא לא התממשו, אבל בסך הכל... אם היית אומרת לי בגיל 20 שאני אגיע לפה, הייתי מאוד שמחה, ואם היה לי את הביטחון הזה, אז אולי הייתי יכולה גם יותר להרפות, אבל אולי גם לא, אני לא רוצה להגיד סתם, אולי זה סתם אשליה. אני חושבת שאני צריכה את האינטנסיביות הזאת. הייתי יכולה פה ושם לעשות דברים אחרת, אבל בגדול, ממש לא, בשבילי, בשבילי זה היה מאוד טוב. זוכרת שפעם אמרתי לילדים שלי, כאילו, וואו, זה, לא הייתי בבית, ולא אמרו לי, מה את רוצה? את כל הזמן היית בבית. אז אני אומרת להם, מה? אז פתאום הבנתי שזה בכלל, כל מה הסיפורים שמספרים לעצמנו בראש, כאילו...
בסוף זה חוויה.
בסוף זה חוויה. כי אני חושבת שהייתי מאוד הייתי, וגם מאוד הקפנו על חופשות, נסענו המון לחול ביחד, והקפנו המון על, על חופשות, ועל, ועל סופי שבוע ביחד, והמון טיולים ביחד, עשינו ככה הרבה דברים משמעותיים ש, שהיינו ביחד, ו... אני, יש לי גם קשר מאוד מאוד משמעותי וקרוב, אז לפחות זה הגודינה, ברור שצוחקים עליי, שמחלו הרבה מנות חמות וכל מיני כאלה, אבל בסדר, זה חלק מהעניין. הייתי עושה תיקונים קטנים, אבל לא, לא משהו באופן מהותי. אבל שוב, אני חושבת שכל אחד מתאים, כל אחת מתאים משהו אחר לכל אחד, ומאוד תלוי גם בזוגיות.
את מגדירה את עצמך פמיניסטית?
כן, מאוד, למרות שאני יודעת שזו מילה כאילו שנחשבת גרועה, אני חושבת ש...
פמיניזם נחמד, את יודעת.
לא, אני בהחלט גם, פמיניזם לא נחמד, אין לי בעיה איתו. אני חושבת שאין שוויון, ברור שאין שוויון, אין שוויון בשכר, אין שוויון בהזדמנויות, אין שוויון בעבודות, מה שנקרא עבודות שקופות, כל העניין של השוויון נשים, אנחנו יודעים שהוא חדש, עד לפני כמה זמן, אפילו בשוויץ, בשביל השווים קיבלו זכות הצבעה, כלומר, זה באמת דבר די חדש, המון, המון בחורות צעירות היום מתייחסות לזה כמובן מלא, וטוב שכך, אבל עדיין הבדלים מאוד מאוד קיימים.
את רואה את זה
אני
ממש,
נכון? אני רואה את זה לגמרי. אני רואה ממש את גיל מסוים, איך הם על אותו מסלול בנים ובנות.
אז תספרי לנו קצת על זה, מה את רואה. מה זה הגיל הזה? עד איזה גיל?
אז קודם כל יש מחקרים, האמת אני פחות נתקלתי, אבל קראתי את המחקרים, שמגיל מסוים, גיל ההתבגרות, בנות פחות משתתפות בכיתה, יותר מתביישות, אני חושבת שהסיפור הזה של דימוי גוף, הוא סיפור מטורף, 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 שהוא מאוד, מאוד מסרס נשים, תמיד הן רזות מדי, שמנות מדי, אף פעם לא בסדר, וכאילו זה נורא חשוב, ובארץ אני רואה, מתחילה בעיקר במסלול הזה עם הצבא, שהוא מאוד מאוד מפריד בין גברים לנשים, ו... דורש מהם דברים שונים, מתגמל אותם גם מאוד אחרת, ואחר כך שאני רואה עוד סיבוב, ואחר כך נגיד לומדים באוניברסיטה, וזה איך שהוא אולי מתאזן קצת, ואחר כך סביב לידות, זה עוד פעם נעשה, זה עוד פעם נעשה, עדיין, כמה שאנחנו במקום שוויוני, ואני חושבת שגברים הרבה יותר מעורבים היום בגידול ילדים, ולגמרי, לגמרי, לגמרי, מי שבדרך כלל תעצור קריירה, תוריד שעות, תוציא מהגן, תישאר עם מישהו חולה, זה האישה.
גם אם הבן זוג שלה לוקח חלק פעיל.
לגמרי, גם לוקח חלק שבון. כי תמיד יש את הנימוק, הרבה מנימוקים, טוב, הוא מרוויח יותר, חבל שהוא יפסיד, אבל הוא מרוויח יותר, כי מתאפשרים לו גם להרוויח יותר. כי גם התחומים שהוא הולך, מרוויחים יותר, וגם תחומים שנכנסים נשים, אנחנו יודעים כמו עריכת דין ורפואה, השכר פתאום יורד, שאישה נכנסת, כי אישה פחות דנה על כסף, פחות לוקחת, מרגישים יותר נוח שלם לה פחות, כל הדברים שאנחנו מכירים אותם. ושוב, זה מאוד מאוד מסובך, גם ההפנמות שהיא מרגישה שהיא צריכה לעשות את זה, והשמה אם היא לא תעשה את זה, ואולי באמת רצון מאוד קנה לעשות את זה.
אפילו מה שאני שאלתי אותך, אפילו של, על המחירים ששילמת,
כן.
בתור אימא, כשככה היא כל כך מרוכזת בקריירה.
כן, אז את אומרת, לא התשאלת, אם הייתי גבר, אולי לא התשאלת אותי את זה?
אולי כן, הייתי שואלת, אבל אני פתאום חושבת שגם לי יש את ההנחות
כן.
האלה.
יש תמיד, נגיד נשים שמספרו לי תמיד ככה, שהם קיבלו קודם ואומרו לי, תמיד שואלים, ומה עם הילדים? ובעלך מסכים? ומה הוא אומר?
בעלך מסכים
זה וכל זה. וכל הדברים כאלה.
זה אבל לא,
זה שאלות לא. שאף פעם לא יעלו הפוך. עכשיו, זה נכון, מישהו בסוף צריך לטפל, כלומר, זה נכון שילדים צריכים נוכחות. השאלה אם אפשר לחלוק איתה, אפשר, אם צריך מישהו אחד שיעשה אותה, ותמיד שיש מצוקה, ויש מצוקה, ויש לחץ, יותר קל לסגת למקומות הידועים, להפנמות הידועות, וזה הפנמות הידועות, קשה מאוד להילחם בהם, וקשה מאוד יותר להכיר בהם, כי הן מפעילות אותנו ברמה לא מודעת. אז אני חושבת שאחד הצדדים החשובים, זה קודם כל לעלות למודעות.
ותראי, אמא שלך הייתה ממש פורצת תקרת זכוכית, נכון? היא עשתה דברים ממש לא מקובלים,
לגמרי.
זה מדהים.
לגמרי, שאני חושב שהיה לה דחף מאוד, מאוד חזק, גם הייתה כבחורה הרבה זמן, ואני חושבת שהיה הרבה ציפיות ממנה, אבל לא, זה ממש ממש לא מובן מאליו, היא עשתה המון המון דברים, היא השיגה המון הישגים, אני מאוד גאה בה על הדברים האלה, וגם היום היא שם מעל 85, פעילה, הולכת, רצה, נוסעת, חוזרת, היום הרבה בתחום של, פחות בתחום של עבודה, אבל יותר בתחומים האחרים, והקטע הזה שיש מסבתא שלי, של להחזיק ולא לוותר, ולהילחם על החיים, ולהילחם על החיוניות, ולקום בבוקר, ויש מה לעשות, הייתי מתקשרת לסבתא שלי בבוקר, את אומרת, טוב, מה את רוצה? אין לי זמן לדבר איתך. אמרתי, סבתא, מה את עושה? את יודעת, בגיל 90. אז, לא, אני צריכה ללכת, ולקנות עגבניות, והבטחתי לו לעשות ככה, ויש לי סקנה, יש לי שכנים סקנים, כן, היא ב-90, יש לי שכנים סקנים, אני צריכה להביא להם לאכול, ויש לי מועדון, אני צריכה לסדר את המועדון, זה באמת האנרגיה, המחויבות הזאת לחיים, האחיזה הזאת בחיים, אני חושבת ש זה באמת ככה, באמת עובר להתפתחות, וסבתא שזה פחות ההתפתחות, זה יותר לאחוז בחיים ולא להרפות, היא הייתה יתומה בגיל מאוד מאוד צעיר, ואמא שלי זה ההתפתחות באמת, באמת כל פעם לעשות דבר חדש, להכיר דברים חדשים, וכן, וזה דוגמה מעולה.
אולי, אני יכולה לשאול אותך לגילך?
את יכולה לשאול, אני עכשיו עם לענות, אני חציתי את ה-60, אני כבר רשמית יכולה להתחיל להיות בפנסיה, לא שזה באופק, אבל
למה?
לפי החוק.
הגעת לשלב שאת באמת הגעת, יש לך הישגים מקצועיים, אישיים, את מרובת חברות, את סקרנית, למה לא להוריד רגל מהגז?
שאלה טובה. אני יורד רגל מהגז, ומה אני אעשה עכשיו? אני אשב באוטו, כאילו, לא יודעת מה אני אעשה. קודם כל, אני מאוד אוהבת העבודה שלי. אני מאוד אוהבת העבודה שלי, אני קרא בוקר בחיוך ובתשוקה, ואני אוהבת ללמד.
ואת כמה את מרגישה? עזבי את הגיל הכרונולוגי.
אני לא יודעת, אני מרגישה בגיל שלי, אבל אני מרגישה בגיל שלי שמחה, ואני חושבת שזה גיל נהדר ומסופקת. הייתי מבטרת על כמה מחושים פיזיים, זה בטוח. הייתי שמחה להיות יותר צעירה בגוף, אבל לא בנפש, ולא בחוכמה, ולא בניסיון חיים, ולא בבשלות של אנשים סביבי. אני אפילו לענות על השאלה הזאת, אני לא, סבתא שלי הייתה אומרת באיזה גיל, עכשיו 70, 75, אתה כל פעם אומרת שהיא בת 75, והייתה אומרת, אצלי מילה זה מילה, אני כל השנה ישנה, 75 זה 75, אני לא מוכנת לשנות את זה כל הזמן. אני חושבת שאני הבנתי את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, אני זוכרת שהיה לי כל מיני מחשבות, אהבתי לרקוד, אמרתי אולי אני רקדנית, אהבתי בניינים, אמרתי, אולי אני אדריכלית, מזל שלא, כי בטח לא יודעת אם הבניין שהייתי עושה, היום עומד עם כל החישובים שהייתי עושה, ובאמת כמובן חשבתי על פסיכולוגיה, ואז באמת חשבתי שפסיכולוגיה אני יכולה לעשות גם אחרי גיל 80. עכשיו שתגיד, איזה, לא כזה, איזה דפיקות יש בעניין הזה בגיל 20, לחשוב שאת רוצה לעבוד בגיל 80, אבל זה מה שהיה. אבל אם אני באמת יורדת לעומק של זה, באמת מקצוע שמאפשר התפתחות ולמידה וצמיחה וידע, והיה לי את התחושה הפנימית שזה יעניין אותי לעד בסוף. כזה.
זה ללכת לפסיכולוגית שיש לה הרבה שנות ניסיון, זה, יש לזה יתרון. אני רוצה ביחד איתך להסתכל על שוק התעסוקה, על ההשתנות של שוק התעסוקה, ועל גיל הפרישה שהוא לא רלוונטי בשום צורה, זה חוק ב-64, נכון, גיל הפרישה בסביבות 64.
לנשים 62 היה, עכשיו הוא לשמונה, כל שנה הוא לשמונה חודשים, ועכשיו זה כבר לקראת 63, אבל כל הזמן זה הולך, ולגברים 67.
שהוא נחקק בעצם במאה ה-19 על ידי ביסמרק, לא רלוונטי בעליל, אנשים היו בני 70, נשים בנות 70, עדיין חיוניות, רלוונטיות, בעשייה, אני פוגשת אותם לאחרונה יותר ויותר, יש הרבה מה ללמוד מהם, הם חכמות מאיתנו. איך את רואה את זה? דווקא גם ברמה האישית, אבל גם ברמה המקצועית שלך.
תראה, השוק עבודה מאוד השתנה והתגמש בהמון דברים, כמו שתהליכי הפרישה הם לא כאלה ברורים וחד משמעים, גם תהליכי הכניסה לשוק לא ברורים וחד משמעים, פעם אנשים היו, נכון, גורמים צבא, הולכים ללמוד, עושים מה שכותר, עובדים, מתחתנים, זה היה מאוד ברור. היום גיל, גם הכניסה לעבודה הוא מסתרע מ-20, 30, 30 ומשהו, עבודות זמניות, אנשים הולכים, חוזרים, שוב, מאוד, חשוב מאוד לציין שאנחנו... עבודה זה מאוד מאוד קשור גם למעמד סוציו-אקונומי, לא לכולם יש את האפשרות הזאת ואת ההרגלים האלה של להתפתח וללמוד ולהשתנות, ועבודה שהיא לא פרנסה, וצריכים לקחת את זה בחשבון. אז גם היציאה היא אחרת. אמנם יש דברים פורמליים, כמו גיל פרישה במקומות מסודרים, אבל זה קיים פחות ופחות, הרבה אנשים עושים פרישה מוקדמת, פרישה מאוחרת, אנשים שיוצאים מתחילים לעבוד בדברים אחרים, זה באמת נעשה הרבה יותר גמיש ולבילי ואינדיבידואלי.
וגם יש שוק התעסוקה הולך לכיוון של המון פרילנסרים, נכון. והרבה גיג אקונומיק, נכון. כאילו לפתח כל מיני מקורות הכנסה נוספים על כישורים שלך והניסיון שלך, בלי מתווכים ובלי ארגונים ובלי מעסיקים, זאת אומרת, זה פותח את העולם, לגילאים
לגמרי.
גם.
לגמרי. לגמרי. תראי, זה מאפשר המון דברים, יש גם את העבודה מהבית, עבודה חלקית, כלומר, העבודה במובן הזה שיש מקום שבאים אליו, יושבים על הכיסא, חותמים שעון, הולך ונעלם. העבודה היא כבר נעשית משהו שאתה מייצר, לא משהו שאתה הולך אליו או יושב על הכיסא. עובד מכל מקום, עם מחשב, עם אוקיי, תלוי במה אתה עובד כמובן, אבל עוד יותר ויותר עבודות נעשות עבודות כאלה, וזה באמת מאפשר לאנשים מבוגרים, בתנאי, שמוכנים לעשות את המעבר. וכזה אני אומרת, קריירה זה דבר שאתה צריך לנהל כל החיים. הנה, אתה צריך, תראה עוד פעם פמיניזם. את צריכה גם.
נכון.
אנחנו מדברים על נשים, את צריכה לנהל לכל החיים. אני חושבת שנשים, קודם כל, יכולות יותר מיומנות, כי הן רוצות או לא, בעצם בעניין שלפחות רובן, מקימות משפחה ויולדות, יש להם שינויים אקוטיים, אם רוצים או לא, אז הם... צריכות להיות מיומנות בלנהל שינויים, הדבר הכי קבוע בחיים ובקריירה זה כל הזמן שיש שינוי, ולהבין את הבסיס, כל הזמן להבין את הזהות שלי, שהיא גם מאוד מאוד קבועה והיא גם משתנה. מה זה אומר? נגיד, אם אני אוהבת אנשים, אז הסיכוי שאני אתחיל לסנוע אותם, זה יכול להיות רק אם לא תהיה לי איזה טראומה קיצונית או משהו. כנראה תמיד אני ארצה להיות עם אנשים, או עם חיות, או לא חשוב מה, אני אוהבת לתקן דברים בידיים. אז, ומצד שזה משתנה, העוצמה, השעות, נגיד אני אוהבת להיות עם אנשים, אבל באיזה אופן ובאיזה צורה ומה לעשות איתם, יכולה מאוד מאוד להשתנות. אז זה גם קבוע וגם משתנה, אז להיות ערני גם לקביעות וגם להשתנות. אז קודם כל בקביעות באמת להכיר מה הכישורים שלי, מה היכולות שלי, מה האיכויות שלי, הנאות שלי, במה אני נהנית לעשות, מה משמעותי בעיניי, וזה דרך אגב מאוד גם יכול להשתנות. מה אני מוכנה לקום בבוקר, מה משמח אותי, מה מעציב אותי, איפה טוב לי, איפה רע לי, מאוד מאוד לשים לב לזה, ולשים לב גם להשתנות. יכול להיות שאני נהדר להיות בארגון וככה, להיות בהנהלה ולעשות משהו מאוד אינטנסיבי, ועם הזמן מתאים לי דברים יותר באיזי, או יותר זמן לעצמי,
או שפתאום צצו צרכים אחרים, וצרכים אחרים קצת לגמרי. הצטמצמו.
תגידי, או מרצון או לא מרצון, את יודעת, לפעמים מצב בריאותי, או מצב של איש משפחה, הדברים האלה יכולים באמת להשתנות, אבל צריך לדעת לנהל את זה, צריך לדעת לצמוח, צריך לדעת להסתכל, לראות מה האפשרויות, לראות מה מתאים לי, וזה צריך המון יזמות, והמון ניהול והמון החזקה עצמית, וזה קישור שצריך לאורך שנים לפתח אותו, כי אם, כמו שאת אומרת, את אותה פרילנסיות ואותה דברים ככה, כמו שאת עשית, שיצאת מארגון גדול, ואת עכשיו עושה הרבה דברים בפרילנסיות ובו זמנית, אז זה צריך לדעת לנהל את זה. כלומר, להבין שאת אחרית לקריירת שלך, אני לא באה לארגון ויתנו לי עבודה, ומה שגידו לי אני אעשה, ויהיה בסדר.
אורלי, כשאת מסתכלת על השוק התעסוקה, על האתגרים של נשים שרוצות להמשיך לעבוד, להיות רלוונטיות, משמעותיות, להתפתח, או אפילו למצוא תעסוקה בגיל 50, 60, 70, מה את רואה?
אז ככה, מה שאני רואה, קודם כל, יש הרבה פעמים נשים יותר קל מגברים, כי הן רגילות לעשות גם וגם, בגלל חיי משפחה, בגלל שהן הרבה פעמים אחריות על חיי חברה, יש להם ככה מנהלות חיים חברתיים יותר משמעותיים, אז בדרך כלל יותר קל להם מצד אחד. מצד שני, לא תמיד קל עם יוזמה, עם ניהול עצמי, הכל יחס לכסף, הרבה פעמים יחס מאוד מורכב, לנשים כמו שאנחנו, זה עוד קשה הרבה יותר לבקש כסף עבור הדברים שהן עושות.
זה ממש.
וזה ממש ממש משפיע. אז תבדילי בין עיסוקים לבין רווחיות, זה לא אותו דבר. אני רואה הרבה פעמים, שוב, גברים ונשים יוצאים מארגונים, אפילו לפני גיל פנסיה, בגלל שחיקה, בגלל שהרבה פעמים ארגונים רואים שהם פחות רלוונטיים ומשחררים אותם, בגלל שהם רוצות זמן אחר לעצמם, למשפחה שמתרחבת, לכל מיני דברים אחרים, והם באמת מחפשות, שוב, אני מסתכלת על עבודה לא רק דבר שאתה עושה ומרוויח בו כסף, איך אתה ממלא את החיים שלך? אז זה באמת עיסוק גם באומנות, וגם בהרבה דברים חברתיים, באופן טבעי.
אבל איך השוק מקבל את הנשים האלה בגילאים יותר מבוגרים? יש גילנות, לא?
כן, רק אולי נשתים את השאלה הזה, באופן טבעי, נשים או נמשכות או מושכים אותם, הרבה פעמים להיות המטפלות בבית, אז אם זה אז לילדים, אני רואה חד משמעית שנכנסות לתפקיד של לטפל בהורים המבוגרים, או באנשים חולים במשפחה, לא רק שלהם, של שני הצדדים, וזה לא תמיד זה הבחירה הטבעית שלהם, זה הרבה פעמים הבחירה המבנית של הדבר הזה, אז לפעמים עושה עצמם נגרות שוב לתפקידים שמצפים מהם, ולאו דווקא מה שהם בוחרים. שאומרים שוק, זה דבר נורא נורא רחב, הרי להיות... זאת לעבוד בהייטק ולעבוד בבית ספר ולעבוד, יודעת מה, שומר בקניון.
לא, אני מנסה להבין, בגיל 50, כאילו, בסוף, אם את יוצאת לשוק התעסוקה בגיל כזה, או אפילו 45, יש דלתות שנסגרות בפנייך, וככל שהגיל עולה זה יותר קשה, ואז את מחייבת, זה מחייב אותך יותר לייצר את הדברים.
בגדול את צודקת, בגדול את צודקת. תראי, זה מאוד מורכב לי לענות על זה, כי א', אני לא חוקרת, אז רק דברים שאני יודעת, בגדול זה נכון. ברמה האישית, מה שאני רואה, ברמה של אנשים שמגיעים אליי, וברמה של חברות, וברמה שלי, שוב, אני חייבת לציין שמדובר באוכלוסייה מאוד מסוימת, זו אוכלוסייה שעשתה לאורך השנים, רכשה השכלה, וברגע שהשכלה וניסיון, וחוכמת חיים, זה הגרעין.
וקשרים.
אז, וקשרים, כמובן, קשרים. קשרים זה, טוב שהזכרת את זה, זה דבר קריטי. יש כזה משפט שאתה שווה ככמות האנשי קשר שלך בפלאפון, וזה נכון. הרבה היום של אנשים שאני מסוגלת להרים טלפון לבקש דברים ולהגיד, אין מה להשוות לפני 20 שנה. אז זה בהחלט מאוד משנה. אני חושבת שיותר קל לקבל פוזיציות באמת כמו מרצה, או כמו שבאמת, אני הלכתי להיות פסיכולוגית ראשית בגיל יחסית מבוגר, ותפקידים כאלה הם דורשים בדרך כלל ניסיון ומורכבות, ולא הייתנו את זה למישהו בתחילת הדרך. יחד עם זה, אני חושבת שבהחלט יש גילנות, אין ספק. עכשיו, תלוי לאיזה תפקידים, ברור שאם אתה הולך להיות מתכנת, יש עדיפות גדולה לאנשים צעירים שיצאו אתמול מה... שיצאו אתמול מהלימודים, והכל יותר אקטואלי. אז זה מאוד מאוד תלוי בתפקיד, וכן, זה בדרך כלל בגיל יותר מבוגר, אתה יותר פרילנס, יותר ניהול עצמי, הרבה פעמים אני רואה אנשים אפילו מהנדסים, שיהיו בשיא הקריירה שלהם בגילי 45-50, אחר כך עושים תפקידים, אבל תפקידים יותר קטנים, לא תמיד מרצון, אז בהחלט יש כזה פיק, ויש איזושהי ירידה, אבל לא תמיד, ועכשיו השאלה גם איך את מודדת ירידה, כי מישהו יגיד, אני עובדת פחות, אבל זה אפילו עלייה, כי יש לי יותר זמן חופשי, אני מנהלת את עצמי, אני עובדת בשעות שנוח לי, אני הולכת לספורט, אז אולי עלייה, אני עובדת פחות שעות, אבל זה סוג של עלייה. בגדול, מה שאני רואה בסביבה שלי, זה נשים שיותר הולכות לפרילנס, לעבודות חלקיות, לעבודות מהבית, לעבודות גמישות, ואם הם צברו מספיק הון תעסוקתי, שזה השכלה, ניסיון, קשרים, יש להם אפשרות לעשות יותר בחירה, ובעיניי זה ההון העיקרי, שיש לך מרחב, ואת יכולה לעשות באמת בחירה, גם בשכר, גם בשעות, גם עם מי את אוהבת לעבוד, גם בסוגי הדברים שאת עושה, ויש יותר מגוון. אז נדבר. אם אני רוצה לתת עצה, תשקיעו בעון התעסוקתי שלכם, ולהבין שאין מה לעשות בגדול, הוויזדום, החוכמה, הניסיון, המיומנויות שתצברו, הן באמת הולכות ומצטברות, ובהן כדאי להשקיע.
זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד גם אחרי גיל 70, זה ממש רלוונטי מה שאת אומרת. אוקיי, עבודה זה חיינו.
כן, ולחשוב מה את באמת רוצה לעשות, וללכת על רוחב, הנה את עושה עכשיו פודקאסט, ואת לא יודעת מה תעשי בעתיד, וניהלת במשטרה מלא דברים, להבין שכל דבר תורם, כל דבר שאתה עושה אפילו נראה לך לא רלוונטי, אז הרבה פעמים בסוף יהיה רלוונטי, ואפילו את לא יודעת איך. אבל ניסיון הזה כן יבוא לידי ביטוי.
בואי נדבר קצת על מרכזי התעסוקה, מרכזי ההזדמנות.
מרכז הזדמנות, כן. מה זה בכלל? מרכזי הזדמנות זה בעיני יוזמה מדהימה, שיתוף פעולה של משרד הרווחה, גם משרד העבודה שם, והרשות המקומית, זה מפוזר ביותר לא יודעת מספר מדויק, אבל בטח יותר מערים גדולות בארץ, יותר מ-10 ערים גדולות בארץ, זה מקום שאומר, אני רוצה, אני מבין שחלק גדול מהבריאות הנפשית, התפקודית, זה להשתלב בעבודה, בעבודה מכבדת, בעבודה נכונה, בעבודה טובה, וכן, אני כעיר, כממשלה, שמה משאבים על הדבר הזה. ומה שיש שם, יש שם מקדמות תעסוקה, עובדים סוציאליים תעסוקתיים, קורסים, הכשרות, מלגות, המון המון דברים.
וזה לקומת טווח הגילאים.
ומה שחשוב להיות לציין, להגיד שזה הדבר שאני גאה במיוחד, יש שם פסיכולוגיה תעסוקתית, שזה פסיכולוגים תעסוקתיים, שנותנים ייעוץ למי שצריך, למי שמבולבל, למי שרוצה לגדול, רוצה להשתלב, רוצה לצמוח, אבל לא יודע מה, לא יודע איך, לא יודע מה שלב הבא של הקריירה, והייעוץ התעסוקתי שמלווה באבחון, זה מאוד חשוב, הוא מלווה באבחון תעסוקתי אובייקטיבי, כדי באמת לראות כישורים, נטיות, ערכים, צרכים, זה באמת לעשות משהו מאוד מקצועי ורציני, כדי לעזור לבן אדם להתפתח, לגרום לו לקבל החלטה טובה ונכונה, עם סך הכל הנתונים שלו, סך הכל מה שנמצא, המצב החוץ, המצב הפנימי, סך הכל, כל מה שעומד לרשיתו, לעשות איזו חבילה מיטבית שתקדם איתו הלאה.
וכל מי שרוצה יכול לפנות?
כל מי שרוצה יכול לפנות, כל אזרח במדינה יכול לפנות, טווח הגילאים הוא מ-20 עד לא יודעת אם יש רף עליון, לא יודעת אם יש רף עליון. הרבה אני חושבת מניסיון באמת באים באזור 40, 50, הרבה מהאנשים,
זה בחינם, נכון?
כן, זה בחינם, זה לא תשלום בכלל, זה חשוב להגיד. יש שם המון תוכניות, ואיזה תוכנית, כלומר, עושים ראיון, והמרכז מחליט לאיזה תוכנית אתה מתאים. כלומר, יש איזו החלטה שמקצועית, שמראים למי הדברים מיועדים, אבל באמת, זה עוזר להמון אנשים. יש בתל אביב, יש באילת, באר שבע, ראשון, אשדוד, חיפה,
עוד מלא,
כן, באינטרנט, בהמון מקומות, ואני ממש ממש, עכשיו המון אנשים במשבר, גם יש עכשיו תוכניות למילואים ניקים, ויש המון אנשים עכשיו שבמשבר תעסוקתי, והמשבר הזה בהחלט יכול להיות מקום לצמיחה, ואני ממש ממליצה לעזר בזה.
זה ממש בקו ישיר עם חוסן.
לגמרי.
חוסן אישי.
לגמרי.
יש לך הרבה חברות. איך את מצליחה?
ידע אישי?
כן, ידע אישי. איך את קודם כל מצליחה לתחזק את הקהילת נשים המפוארת הזו שלך?
קודם כל, לא תמיד מצליחה.
מה זה בשבילך חברה טובה?
קודם כל, לא תמיד מצליחה. בדיוק היום בבוקר היה לי שיחת נזיפה מחברה טובה שאני מחזבת. אז פזית סליחה עוד פעם, וזה לא, אני לא תמיד מצליחה, אני לא תמיד
אבל
מצליחה.
אבל זו פונקציה חשובה בחיי,
מאוד
נכון?
מאוד חשוב לי, מאוד מאוד חשוב לי, בעיניי הסיסטרהוד הזה, זה תא מאוד מרכזי בחיים שלי, אנשים לחלוק איתם, להקשיב להם, לבכות איתם, לצחוק איתם, לבלות איתם, לעבור את שלבי החיים איתם, באמת... לא רואה את החיים שלי בלי זה.
יש לך איזה קבוצה שאתם נפגשות פעם בשנה, כל הלילה?
כן.
ספרי קצת על זה.
זה קבוצה של נעמה גץ, יקירתנו, זה סביבה יום הולדת שלה, חברות מופלאות, יקרות, חכמות ומרתקות, וזה פעם בשנה, וזה מין חשבון נפש כזה, מין... יום כיפור פרטי כזה, אבל לא רק כעצוב.
מה קורה בלילה הזה?
המון דיבורים. המון, קודם כל, חגיגות יום הולדת, ברכות, מתנות וכאלה, אוכל מצוין שכולם מביאות, והמון דיבורים, המון, המון הסתכלות עצירה, הסתכלות על החיים, הקשבה אחת לשנייה, לראות, כיוון שנעשה כל כך הרבה שנים, אז זה גם מצטבר, וחוויה מאוד ככה מעניינת ומעמיקה ורצינית, ודווקא האיכות שלה, שהיא כזה מאוד אינטנסיבית, והיא מאוד מדמת החיים, אני חושבת, מאוד אינטנסיבית, קצרה כזאת, וחד פעמית באיכות שלה, אז זה נותן לה הרבה עוצמה. זה לא משהו, כמובן יש קשרים ופגישות מחוץ לפורום הזה.
אבל אם אני פוגשת אותך בבוקר אחרי לילה כזה, איך אני פוגשת
וואו,
אותך?
וואו, אז חושבתי עם לב מלא ומלא שמחה ומלא ריגוש ולב מלא, פשוט לב מלא.
למרות שאני בטח גם אתם פורסות את הכאבים של החיים.
בעיקר אנחנו פורסות את הכאבים של החיים. אבל גם את השמחות, אבל הרבה מאוד כאבים, ובטח עם השנים הם לא קטנים בכלל. אנחנו עם השנים הם יותר אובדנים וכאבים, זה בהחלט קורה, אבל אני חושבת שזה בדיוק העניין, שאת עם חברה, שאלת מה זה חברה טובה, זה בדיוק זה, חברה טובה, זה חברה שאת יכולה להרגיש בטוחה, לפרוס את הכאבים, גם את השמחות, את הדברים היפים, אבל גם את הכאבים, ולדעת שזה לא ישמש נגדך, וזה בידיים בטוחות, והיא בעדך, והיא לטובתך, והיא תהיה שם בשבילך, ועצם השיתוף הזה, עושה חוויה אנושית מאוד עמוקה, כי לכולנו יש כאבים וקשיים ודברים כאלה, וזה מאוד מקל, זה מאוד מקרב, זה לא להרגיש לבד, זה מאוד מאוד משמעותי בעיניי. אבל קצת, יש לי חבורות בנות הים, שאנחנו משתדלות, זה קצת מקרטע לאחרונה, אבל משתדלות להיפגש בים.
לא לבקש סליחה עכשיו.
עכשיו סליחה גם בחבורות הים. אני באמת, אני מפשלת בכל מקום, שרח אני מחזיקה, לא יודעת, עם הרבה פשלות, אני מפשלת בכל מקום, ויש לי גם חבורת טיולים, ויש את הבנות הטיולים, שזה משהו אחר, ובאמת, החיים שלי, יש לי חבורונת קטנה, שעוד ככה, מבית הספר, שלוש בנות שאנחנו נפגשות, וזה, תראה, זה גם גלים בחיים, זה עולה, זה יורד, זה לא כל הזמן אותו דבר.
אז מה הדבק הזה שנדבקים אלייך לדעתך? שכל כך אוהבות אותך.
וואו, לא יודעת, זה מביך אותי, צריך לשאול אותם. קודם כל, אני חושבת שכמו בכל דבר בחיים, אני עובד בזה קשה. אני לא, זה לא בא לי מעצמו. אני מרימה טלפונים, ואני פעילה, ואני כותבת, ואני מציעה הצעות. או שאומרים לי, אני יכולה להציע הצעות, ואחר כך לא לבוא בעצמי למה שהצעתי. ואז כבר עושים עליי. לא יודעת, אני משתדלת להיות חברה טובה, אני לא תמיד אולי מצליחה, אבל אני בהחלט משתדלת.
אני חושבת שיש לך עיניים טובות, לפעמים זה מספיק.
כן. וואו, תודה.
עיניים טובות ובטוחות ומאמינות, וזה הרבה.
תודה. והרבה באמת, אני מקבלת לשמת כמו משהו שקבלה, של באמת חוסר שיפוטיות. עכשיו, אני לא תמיד מרגישה את זה בפנים, כי בפנים אני יכולה להרגיש הרבה פעמים שיפוטיות. אבל איכשהו כנראה יוצא הרוב בזמן, רוב הזמן יוצא כנראה משהו אחר. וזה אולי היחס שגם הייתי רוצה לעצמי, כן, שיקבלו אותי כמו שאני עם הפאקים שלי, ברור, עם הדברים השמחים והטובים שבי, אבל גם עם הפאקים שלי, וזה לא אומר שאני לא אשתדל, אבל זה באמת משהו בסיסי של קבלה שהוא מאוד חשוב, ואולי הוא איזה תיקון כזה, כי באמת, כמו שאני חושבת שעם הפרט קשב, זה לא החוויה הבסיסית שאתה יוצא לעולם. שקבלה, לא הרגשתי, מקבלים אותי כמו שאני, ואולי זה התיקון שאני מנסה ליצור.
תגידי, אורלי, ואם ככה דיברנו קצת על כאבים, מה הכאבים היום, בתקופה הזו?
אנו
לא לדבר עליו. לא נפתח את המצב בארץ, האישים.
אבל זה מאוד נוגע, זה מאוד נוגע.
באיזה מובן ברמה האישית?
קודם כל צער וכאב אינסופי וכל הסבל, באמת, זה מאוד נוגע אישית, אני לא חושבת שאפשר להתנתק מזה.
אני מתכנת, במובן שאת מסתכלת נגיד על הילדים שלך, לגמרי, על העתיד שלהם לגמרי, פה בארץ.
לגמרי, מאוד. זה פעם ראשונה, תמיד היה לי עמדה מאוד מאוד ברורה, שפה זה המקום, ואנחנו שייכים, והסבים וסבתות שעלו ובחרו בזה, ואנחנו ממשיכים את החלום הציוני בלי מחאות. והשפה שלי זה פה, והמשפחה, והחברים, והתרבות, והתרבות הזאת כל כך חכמה, ויש בה המון, ופתאום זה לא כל כך מובן לי, וזה מאוד מאוד מטלטל אותי שזה לא מובן לי. זה מאוד מאוד מטלטל, אני רואה את כל המלחמה, ומה יהיה פה, ואת כל השחיתות המטורפת הזאת, שבאמת מחסמת בנו, ואת כל השקרים, וזה פשוט... פשוט נורא, פשוט נורא. אז פתאום אני כבר לא כל כך בטוחה בזה, וזה מאוד כואב לי. חוץ מזה, אין ספק שההתבגרות, ואני, איך, אמא שלי אומרת משפט יפה, את בינקות או בילדות של הזקנה. אני ככה מרגישה, אני רק מתחילה, אבל אני מסתכלת עליה, ואני רואה הורים של חברים, ואבא שלי שנפטר באובדנים, אני באתי לו מזמן את חמותי, אז אני רואה את זה, אני רואה שאני הולכת לתקופה של הרבה מאוד, יש גם יצירה, ילדים,
ותקווה
גם נכדים, אבל זה כבר לא תלוי, אבל האובדנים, ברור לי שאני הולכת לעשורים עם הרבה מאוד אובדנים, גם של, נגיד, גם של, שלי, ברור לי שהגוף שלי הולך, ומה שאני אעשה ואני אתעמל בכל, הוא לא יהיה אותו דבר, וגם של אנשים מסביב, זה קשה, זה לא מאוד מאוד לא פשוט להסתכל על זה, איך סבא שלי אומר, אין זקנה שמחה, ואני רואה את זה מסביב, בכל זאת ללחוץ את זה עוד הכי טוב שאפשר, והכי נכון שאפשר, אז בטח זה כואב, זה לא קשה.
ואיך את מתמודדת עם זה?
קודם כל, לקבל את זה, כאילו, מה, אין מה לעשות עם זה.
הלכת לקפה מוות, נכון?
כן, הייתי בקפה מוות, אביה, לבליחה מדהימה, והיוזמה שלה, היא אחר כך כתבה לקבוצה שלנו את הספר שלה, קפה מוות, אז זה עוזר לי, מדי פעם אני ככה לוקחת אותו ומעיינת בו עוד פעם, אז זה עוזר לי ככה להיזכר בחוויה. כן, כי זה באמת, כבר אומרים, מה, אין לך מה לעשות, וזה מזעזע, ואני לא חושבת ככה, אני חושבת שבאמת ההתעסקות בסופיות, וההבנה של הכאבים שהולכים לבוא, היא נותנת המון משמעות לחיים, אז כל רגע שזה לא, באמת, אפילו כמו היום שקמתי מוקדם, יכול להגיד, מה אני קמה מוקדם? קמתי מוקדם, היה רוח טובה, שמתי פודקאסט שלך בדרך, באתי לפה, חקרתי פה קצת את האזור, גיליתי קפה, כלומר, באמת ליהנות מהפכים הקטנים של החיים, כי הם באמת הרגשה שהם זמניים, והם יעברו, והם לא יהיו לעד, וצריך להיות שזה מאוד מאוד כואב וקשה. ובצד שלי, אז seize the day, כאילו, לאחוז במה שיש, ובאמת לחיות את זה, לא לתת לזה לעבור ככה מעלה. אני, ברור שאני לא תמיד מצליחה, אבל אני מנסה. זה לפחות ההתכוונות שלי של הדברים האלה, והרבה בהתלבטויות, תסתכל איזה מבט מלמעלה ולהגיד, רגע, אז בפרספקטיבה יותר רחבה, מה נכון לעשות כרגע? איך לנהל את זה עכשיו? מה לעשות? וזה מאוד מאוד עוזר לי, הדבר הזה, והנושא שהכל זמני הוא מאוד מאוד עוזר לי. אז באמת על כמה לחוז ובמה לחוז ומה לא לחוז, שוב, ממש ממש רחוק מ-100%, ואני עושה שטויות ומתעצבנת על דברים מטומטמים כמו כולם, כלומר זה לא מחסל את זה, אבל יחסית לעצמי, אם אני מסתכל על אחד הדברים שקורו עם השנים, הרבה 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 פחות.
בואו אנחנו בסיום, אני רוצה לשאול אותך איזה שיר מלווה אותך עם השנים.
אני מאוד אוהבת שירים, אבל הראשון שעולה לי ככה בראש, זה שיר שכתבתי בגיל 17, למדני אדוני ברך והתפלל, של לאה גולדברג. כתבתי את זה בגיר על התקרה של החדר שלי, שהייתה מעץ.
בגיל 17, וואו.
כן, וזה למדני אדוני ברך והתפלל, על כמשהו, על כל עץ, על כל ציץ, ואני זוכרת את השורה האחרונה, לבל יאה יומי כתמול שלשום, לבל יאה יומי עליי הרגל. אני חושבת שלא הבנתי כמה זה מהות שלי, הדבר הזה, ולהמשיך את התפילה הזאת. לבל יאה יומי עליי הרגל.